שלום לכולם, אנחנו נקדיש את השעה הקרובה, קצת פחות, לא יודע, קצת יותר, נראה. במקום פרשת השבוע להתוודות הקבועה, אנחנו ננצל את העובדה שאנחנו כבר בתשעת הימים, ונעמיק באחת מאגדות החורבן, אולי אגדת החורבן הכי מוכרת, אולי אפילו הסיפור הכי מוכר בתלמוד. אין הרבה סיפורים בתלמוד שגם ברמת הגננת לא מחמיצים ובקיאים בישר והפוך, הילדים והמבוגרים. אז ניתן רגע קודם כל הקדמה קצרה לאגדות החורבן. כשאנחנו לומדים את אגדות החורבן, אנחנו לא היסטוריונים. כלומר, אנחנו לא מחפשים אינפורמציה לדעת מה היה, כמה כשלים וכמה הם היו דפוקים כביכול. כמה הדור ההוא בימי בית שני היה מושחת, אלא צריך להרכיב משקפיים של הווה, משקפיים מחשביות, שלמדו אותנו כמה אנחנו צריכים להשתנות, מה אנחנו צריכים לרצות ולשנות ולתקן את ההווה שלנו. כי כולנו מהירושלמי, כל דור שלא נבנה בימיו חרב בימיו. בכל מקרה, ב-42 שנות חיי, המקדש שלא נבנה, אז יש לי יותר אחריות מכם, אבל גם לכם יש אחריות, בכל מקרה. אז אנחנו נתחיל, המספרים הם בקפיצות של 5, אז אנחנו בשבוע 4, נקרא את האגדתא. קובץ אגדות החורבן, מסכת גיטין, מתחיל בדרשה של רבי יוחנן, גדול המוראי ארץ ישראל, אבל הוא המורה, שימו לב. כלומר, הוא חי יותר מ-200 שנים אחרי החורבן. אמר רבי יוחנן, אני בשבוע 4, מי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד מקשה ליבו יפול ברעה. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, התרנגולה ותרנגולתא חרוב תורמלקה, השקא דריספקא על יצול של מרכבה, חרוב ביתר. מה המכנה המשותף של הסיפורים הללו? במילה אחת, זוטות. בשתי מילים, שטויות והבלים. וככה מתחיל הקובץ הארוך של סיפורי החורבן, כל מיני סיבות שהובילו לחורבן, או סיפורים שמתארים את כל הזוועות הכרוכות ברמת הכלל והפרט. בכל מקרה, השער הכניסה לאגדות של החורבן וקמצא ובר קמצא. ובימינו שלנו יש פילוג של הבחירות, ולא רק של הבחירות, וקרע בעם. ובואו ננסה ללמוד במשקפיים מחשביות מה אנחנו צריכים לעשות כדי לא לחזור לטעויות העבר, שלדאבוננו הם חלק מטעויות ההווה. מבלי לפאר או להאשים צד כזה או אחר, כולנו אשמים בזה. אז בואו ננסה להבין, כי יש פה הרבה, אם נרצה פה ממש, צריך להגיד כמה שעות, לבדוק כל פרט בסיפור והכל, יש פה המון פרטים, גם ביחס לסיפור בתלמוד, וגם לסיפורים אחרים. בואו ננסה קודם כל במבט כולל להבין מה האווירה, מה קורה בירושלים לפני החורבן, מה חז"ל מנסים לומר לנו על מה שהיה שם, והכי חשוב, מה חז"ל אומרים לנו על מה שקורה היום כאן בתשפ"ו בארץ הקודש. הלימוד מבוסס על שיעור ששמעתי מן הסתם כמוכם מנשיא הישיבה, אז ראש הישיבה מרן רבנו הרב בני, ועל סיכומי שיעורים לפני הרבה שנים שהעביר פה הרב שמעון קליין, השם יזכהו וחייהו, הוא כבר לא מלמד בישיבה. ואחרי כל ההקדמות בואו נצלול לסיפור. בדרך כלל אנחנו רגילים לקרוא את הסיפור בתור התנהגות לא נאותה, אולי אפילו דוחה, אבל זה ברמת המישור, בין אדם לחברו. אבל לאור דבריו של רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד, ולא נראה שיש פה איזשהו רובד מורכב ועמוק יותר. בואו נתחיל. השורה השבע. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, דהו גברא דרח מי קמצא, ובעל דבבי בר קמצא, אותו האיש שאוהבו קמצא ושונאו זה בר קמצא, אני אקרא ישר בעברית, עשה סעודה, אמר לי לשמה שלו, לעוזר שלו, לך תביא לי את קמצא, השמה שלח והביא לו את בר קמצא. כן, ואז אשכחי דעה ויטיב, אמר להם, מי כדיהו גברא, בעל דבבה דהו גברא הוא. כן, הוא רואה שבעצם שהשונא שלו נמצא בסעודה, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, תקשיב, אני פה, כבר הגעתי, כנראה טעו, תשאיר אותי. אמר לו, אני אשלם לך את המנה של הסעודה, את ה-180 שקל. הוא אומר לו, לא. אמר לי, טוב, אני אשלם לך חצי מכל דמי הסעודה של החתונה, לא יודע, 80,000 שקל. הוא אומר לו, לא. אמר לו, אני אשלם את כל הוצאות הסעודה, 200,000 שקל, קייטרינג ומלצרים וטיפים. אומר לו, לא. לקח אותו והוציא אותו, הקים אותו והוציא אותו החוצה מהסעודה. אמר, הועיל ואבו, והיו יושבים שם רבנן, חכמים ולא מחו, כלומר, שמה מינה, זה נוח להם עם זה. אני אלך ואני אלכלך עליהם אצל המלך. עזל אמר לו לקיסר, מרדו בך היהודים. אמר לו, מי אמר? אמר לו, בוא תשח להם קורבן, תראה הם מקריבים אותו. שדר בידו עגלה משולשת, עגל משולש, ואז אותו, מה הוא עשה? הוא שם איזשהו ניב בניב שפתיים או בעין, שמשהו שמבחינת ההלכה זה ניב, זה מום שפוסל לקורבן, הבחת הרומאים זה בכלל לא מום. אז סבור רבנה להקריב את הקורבן משלים שלום מלכות. אמר לו רבי חייא בן אבקולס, אמרו בעלי בומים קריבים להם גבי מזבח. אמרו, טוב, בוא נהרוג אותו, שלא הולך ויגיד אלשין לקיסר. אמר לו רבי זכריה, אמרו, מטיל מום בקודשים יהרג. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו שרבי חייא בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. בוא נסכם את האירוע. הגמרא מתארת איש, איך קוראים לו אגב? שי, איך קוראים לו? מה כתוב? יש לו שם. לא. מי זה בעל הסעודה? איך קוראים לו? ההוא גברה. דההוא גברה, דרחמי קמצא. ההוא גברה. אותו האיש. טוב, לא יודעים איך קוראים לו. הוא עורך סעודה, הוא מזמין את כל החבר'ה שאוהבים אותו, והוא ביקש מהמשמש שהביא את קמצא. אבל השמש התבלבל והביא את בר קמצא. אחרי שתגלתה הטעות, המערך ביקש להוציאו, אתם מכירים את הסיפור. ומה המסקנה של בר קמצא שהוא מוצא מהבית והוא מכריז מלחמה? איזה מכריז, על מי הוא מכריז מלחמה? הועיל ואבו ידעי רבנן ולא מרחו בשמה מינה, כניחה להו. אז אני אלך ואני מה שנקרא, ייכנס בהם איכול בהו קורצה. אגב על הפסוק, לא תלך אכיל בעמך, אונקלוס מתרגם, לא תחול קורצין בעמך. אני אלכלך עליהם. וממשיכה הגמרא לתאר את ההשתלשלות של האירוע שהוביל לחורבן. ובהמשך נתאר עוד אדם עם השם שלו הפעם, רבי זכריה בן אבקולס. בואו נראה את הסיומת של רבי יוחנן, זה שורה 25, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס גרמה לשלושה דברים, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו. עכשיו מגיע השלב הכי חשוב שאנחנו לומדים גמרא, או לומדים אגדת, או בכלל בכל לימוד בחיים, תורני או לא תורני. וזה השלב של השאלות. ואני רוצה לשתף אתכם בעשר שאלות. שאלה לרבי יוחנן. בפתיחה לסוגיה אתה אומר רבי יוחנן, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אבל בשורה 25, מה אמרת רבי יוחנן? ענוותנותו של רבי זכריה בקולס, היא שהחריבה ושרפה והגלתה אותנו. רגע, אז תחליט, מה היחס בין האמירות? קמצא ובר קמצא? או רבי זכריה בן אבקולס, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אליהו גברה. אחינו, מה יש? זה כנראה אירוע המוני. מה אכפת לך? מה כל כך כואב לך? מאיפה הדחייה הכל כך טוטלית, האבסולוטיות, לבר קמצא? טוב, עכשיו השאלות לבר קמצא, נכון? אחינו, זה לא סוד. אתה יודע שהוא לא סובל אותך. למה לא בדקת? למה לא בררת? שאין פה טעות. אוקיי, גילית שזה טעות. מה אתה מתעקש? מה אתה נאחף בקרנות המזבח? וואה, מי ישמע? והצעות מפליגות? שלם לך את כל הסעוד? מה קרה? תוריד ראש, תלצה. מה תרוויח? שאלה רביעית. מה תרוויח מזה שתישאר בסעודה? שאתה יודע שאתה אישיות, נגיד את זה בעדינות, לא רצויה. מה? אני אוסיף פה, יש פה פרופיל שכנראה הצד התקשורתי שלו לא משהו, כי בסדר, סבבה, היו חברים איתך, קשים איתך, חכמים שתקו, הכעס מובן. אוקיי, תדפוק את קמצא, תדפוק את בעל הסעודה, תדפוק את מי שהיה שם בסעודה, אבל מפה, לדפוק את כל האומה, כאילו, כמה מעגלים. כאילו, אתה הולך לקיסר, אתה מעליל עלילת שווא, אתה מביים פה מרד ברומי, הזמנת את חילות הרומאים, והכל מה? אגב, בלי למצמץ, הוא לא רואה בעיניים, הוא לא מתחרט. שאלה חמישית. בר קמצא, מי אתה? איזה חסידות אתה? מי הרבי שלך? איפה צמחת? איפה גדלת? מה בית החינוך שלך? שאלות לחכמים. התגובה הקשה, נעלבת כל כך, עד עמקי נשמתה של בר קמצא, הייתה בגללכם, בגלל האשמה מינה ניחה לכם, כן? ששתקתם, שלא מחיתם. כנראה זה חכמים מהשורה הראשונה. אחרת אם בסתם כאילו כמה אברכים מישיבה לא מוכרת, who cares, כאילו, מה למכפת. כנראה זה מרנן ורבנן. אז רבו איסאי, דיינים מומחים. נכחתם באירוע מביש, אירוע מבייש. למה שתקתם? שאלה הבאה. הובא בפניכם שאלה. מה לעשות ביחס לקורבן מורכב בעייתי? באופן פשוט, בין החכמים, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע, עוד החכמים של אותו דור. סבור רבנן לקרובי משום של המלכות, היה לכם עמדה. או בהמשך סבור למקטלה, דלא לזולאים, להרוג אותו, את ברקמצא כדי שלא לשין. אז עכשיו השאלה, זו שאלה שביעית. למה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע, רבי אליעזר, למה אתם מתבטלים בפני מי? בפני רבי יצחק בן אבקולס, חכם שולי, שלא מוכר בכלל. מה? מה זה? אתם גם הרוב? שאלות לאורך הסוגיה, שאלה שמינית. מה גרם לך לנסח את הכותרת הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים? זה לא נכון. למה זה לא נכון? קמצא לא עשה כלום. מילא בר קמצא, שם רשעים מרכב, סבבה, אבל מה קמצא? קמצא לא היה באירוע. הוא גם לא צפה בלייב, כי לא היה. הוא לא, כן, מה? ולדורי דורות, עד שרוב האנשים, רגע, מי המנובל? זה בר קמצא, זה קמצא לא... בוא נבדוק שוב פעם שם בלי סודות או בזה, וזה בערוץ מהיר, נראית, מה? תגיד, על ההוא גברה ובר קמצא חרו בירושלים, זה, או, זה הגיוני. הם הגיבורים של הסיפור, הם דפקו את האירוע, בסדר? או תגיד, על רבי יצחק בן אבקולס חרבה ירושלים, בסדר. שאלה שלישית, לאורך הסוגיה, למה אתה קורא לבעל הסעודה ההוא גברה? למה אתה אומר מה השם שלו? יש קמצא, יש בר קמצא, רבי זכריה בן אבקולס. למה הוא נטול שם? ואם אתה אומר שזה הכותרת זה טעות, יש פה מיקוד לא סביר, כאילו בטעות חרבה ירושלים, כאילו תכלס ירושלים בסבטקסט לא אמרה לחרב, פשוט היה פה טעות, אפס ביחסי אנוש בין ההוא גברה לבר קמצא ולכן מרד ו... אבל זה לא סיבה, לא על דבר כזה, זה כאילו חורבן ירושלים הוא טעות. ועכשיו שלוש שאלות אחרונות בהיבט הערכי, בהיבט הרוחני שבה. לפי הסיפור יוצא ששלושה אנשים אשמים בחורבן ירושלים. על מי? ההוא גברה? בר קמצא ורבי זכריה בן אבקולס, נכון? הלו, זה לא קצת יותר מדי אחריות על מעט מדי אנשים? בגלל שלושה, מכיר את הכלל ברשות הגנת הטבע, כן, רשות הגנים, מספיק מטומטם אחד ישרוף יער שלם. אבל שלושה אנשים, בית מקדש וירושלים ו... וואלה, 2000 שנה אנחנו כבר באירוע, כן? זה לא צחוק. כאילו מה עם תהליכי ריקבון וזוועה והון שלטון וסיעוב שמופיעים כמה שבועות רק ככה בגמרא? לא על זכר מה ירושלים? ושאלה עשירית. קמצא, איך יכול להיות שמי שלא היה באירוע בכל זאת אשם? יש פה חתיכת עילה לתביעת דיבה. יש פה שיימינג מטורף של מאות ואלפי שנים על מישהו שבכלל לא קשור. טוב, הנחת היסוד אגדתא, אגדתא זה לא תיאור היסטורי מדויק. זו יצירה של חכמים, יצירת מופת, יצירה מקודשת, שלא ישמע בלשוני כאילו אני איזשהו מחקר שמזזל חלילה בקודש הקודשים, בתלמוד בבלי, ממש לא. אבל חכמים שיקעו פה את התובנות שלהם ואת עיקרי המסרים שלהם מה הוביל לחורבן. אני חוזר אל הסיפור ובואו נתחיל להקשיב לתיאורים. בואו ננסה להבין מה הפרופיל של הדמויות, מה ההתנהלות שלהם, מה ההיגיון שמנחה אותם, ולאט לאט הסיפור ילך ויתחבר ולנגד עינינו נבין קצת את הדמויות העשירות לשלילה או לחיוב שמבין השורות. קודם כל בואו נתחיל עם רבי יוחנן. אחרי זה, יותר מההיבט של קמצא ובר קמצא. נתחיל מהסוף. דיבר רבי יוחנן, תראו בשורה 25, הם די, שנקרא שוקינג, כאילו, מה קורה פה? בחורבן השם חכם אחד, שמצד אחד הוא אלמוני למדי, אבל מידך אחד מחכמי ישראל, שאנחנו אומרים שבבית המקדש כל החכמים, כל חז"ל מתבטלים בפניו, על פי בישק דבר. אגב, זה לא מידותיו הסרוכות, הוא המזג הרע שלו שמחריב את בית המקדש, אלא דווקא ענוותנותו. אלעזר, ענווה זה מידה טובה, לא? נכון? ואת חומרת האסון שרבי זכריה השית על האומה, מדגיש רבי יוחנן, יש פה שלוש פעמים. חורבן הבית, צריפת ההיכל וגלות העם מארצו, הכל זה בגללו. ואמרנו, יש פה סתירה, כי בהתחלה אתה אומר קמצא ובר קמצא חרבו בירושלים, בסוף בגלל מי חרב ירושלים? בגלל רבי יוחנן, בגלל זכריה בן אבקולס. טוב. החלק הראשון של הסיפור, מה שמופיע בעצם משורה 4 עד שורה 17, פסקה הראשונה, הראשונה והשנייה, זה... רגע, נגיע לבטמות מה הוא עושה. לא ברור מה עושה, נגיע לזה. החלק הראשון של הסיפור מהווה הסבר סביר לחורבן. כן, דרך חטאים, גועל נפש, בין אדם לחברו, סבבה. אבל החלק השני, משורה 18, כאילו כל כך בית המקדש, כן מום, להקריב, לא להרכיב. מה, איזה? איזה חטא יש פה? יש פה הקפדה, יש פה אולטרה אורתודוקסיות, פרומריות כזאת, על הלכות מקדש וקודשיו. ולכן צריך להתחיל לקרוא את הסיפור שוב פעם, לאור השאלות ששאלנו, וננסה להבין למה רבי זכריה הוא האשם. ואיך האשמה בפסקה האחרונה של הסיפור, של מה שקרה בבית המקדש, בעצם קשור מאוד, למה שקורה בחלק הראשון של החטא בין אדם לחברו. על קמצא ובר קמצא. אז בואו נראה. הכותרת זה הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. לא מדובר פה רק ברמז, אלא זה הכותרת שלו, זה המתח המרכזי שלו. והדמיון הזה, השם מבין קמצא לבר קמצא, זה גם תמצית אני חושב, אבל זה גם המנוע לכל ההתחלה של העלילה. יש פה אירוע מגעיל, אירוע עם מפוצץ באיבה ואגו וכעסים. אדם מגרש את השונא שלו מהסעודה שלו. השנאה של ההוא גברה לבר קמצא היא שנאה בהווה. זה לא אירוע שהוא כבר לא, הוא רואה אותו והוא מאבד את זה. אגב, על מה הם רבו? לא יודע, אוהד ביתר או מיותר, מי שלא קופץ אדום, לא יודע, הם רבו על משהו, לא יודע. עד כדי כך שהוא בכלל לא מהסס לבזות אותו, לעשות לו שיימינג ברבים, ועוד מול החכמים, הוא מוותר על סכום מטורף של הוצאות כל הסעודה כנראה, ובלבד שהוא יוכל לבטא את העוינות שלו, או לכל הפחות, לא לראות את הפנים שלו בסעודה. אין לו שום... יכול להיות. כן, אני לא אומר שמי שלא קפץ אדום זה... אני יכול להבין את זה, יכול להבין. יותר מזה, הבעיה שלו היא לא כספית, כלומר אין לו בעיה שהבר קמצא אוכל מהאוכל שלו בבית שלו, כאילו, זה משהו הרבה יותר מזה. ולכן אין פה אפילו, טוב אני אחשוב על זה, אלא נימוקי, לא, הכל ישר, חותך במקום. ולכן בסוף הוא גם לא אומר לו לא, מה הוא עושה? לוקח אותו במקל בסרגל ובבולה, מעיף אותו החוצה לרחוב. ויותר משחמורה פה האלימות הפיזית, יש פה שתיקה רועמת. של החכמים, של כל מי שמסביב. ואני מזכיר, אנחנו לא יודעים למה הוא גברה בא לסעודה, שונא את בר קמצא. הוא לא מאשים אותו, אתה לא מתבייש, אחרי מה שעשית לי שנה שעברה בדרבי, עכשיו, כלום, לא יודע. הדבר היחיד זה בעל דבבו, כלומר, בעל מריבתו, הם שרויים במריבה. כלומר, אין פה רקע ממוני, כי הכסף זה לא הבעיה. אין פה שום רקע, יש פה איזושהי מריבה, על מה? ואם הגמרא לא מציינת, סימן שעל נושא המריבה, הוא בכלל לא, הוא לא אישו, זה לא רלוונטי כנראה. זוהי שנאה שהיא חסרת פשרות, אבל גם חסרת מקור, כאילו, אנחנו לא יודעים על מה רב. יש לי אב אמינה לומר שזה הוויכוח והשנאה זה חד סטרי, כי הרי בר קמצא הגיע. כלומר, אם כנראה זה היה הפוך, והמשמש של בר קמצא הביא לבעל הסעודה, כאלה שבעל הסעודה לא היה בא אליו, נכון? אבל בר קמצא הסכים לבוא. כלומר, הוא הביע נכונות לחדש קשר, או שהוא גם חי בסרט, אני לא יודע. המערשה, בחידושי האגדות פה על הגמרא, אומר שבעצם בר קמצא הגיע כי הוא חשב שההזמנה זה רצון מחודש של בעל הסעודה, הוא גברה לחדש את הקשר, להתפייס, להביא גם את חכמים, נעשה גם מה שנקרא פיוס כבר לעם באינסטגרם, שכולם יראו וסבבה. אפשר בהחלט להעלות את הדעת הזה, אבל כנראה שהוא לא הבין בר קמצא כמה בעל הסעודה שונא אותו. ושינה עד כדי כך שהיא לא רק דופקת את בר קמצא, הוא מוכן לשלם את כל הוצאות הסעודה במקום שישלמו עבורו, העיקר שבר קמצא לא יהיה בסעודה. ופה אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה קמצא ובר קמצא, ולכן יש פה גם עניין של הקמצא הזה. כלומר, שינה לא צומחת על רקע מהותי, עמוק, דרמטי, אלא גם על ההבדל, מה זה קמצא אגב בעברית, חגב או נמלה לפי רש"י. כלומר, הגמרא אומרת, השנאה הזאת יכולה להיות שנאה תנויה על עניינים שהם כמו ההבדל בין, בין הבדל של חרק וחרק ג'וניור, והבן של החרק. מה ההבדל בין נמלה לתינוק נמלה? וואלה, לא יודע, אין להם מספר אישי, מה ההבדל? אני מדבר בהמשך על השמות עוד מעט. בדרך כלל שמדברים על חורבן בית שני, גם הגננת מלמדת אותנו את הגמרא ביומה במקור ב' בשורה 29, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה מצוות וגמילות חסדים מפני מחרה, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם שתי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מהחיבור בין שני המקורות אנחנו יכולים ללמוד פה על המשמעות של הביטוי שנאת חינם. שנאת חינם זה לא רק שנאה של מי שמסרב להשלים עם החבר שלו, על הרע שלו, אלא גם לא מדובר פה על התפתחות של איבה מסיבה כזו או אחרת, אלא שנאת חינם זה שנאה חמורה מאוד. כלומר, זה מערכת יחסים שיש בה רק שנאה. והדין שהיא תביא חורבן על כל מי שלוקה בשנאה הזאת. כלומר, אפשר לומר, במבט עומק, שחורבן בית המקדש זה לא עונש אלוקי בגלל שנאת חינם, אלא שנאת חינם עצמה מובילה לחורבן הבית. זה לא שהשם שרף את הבית, זה אנחנו, בגלל שנאת חינם שלנו. כלומר, לא צריך פה התערבות אלוקית פעילה כדי לשבור ולשרוף את הבית. והעובדה ששנאת החינם הייתה מושרשת כל כך בבני אותו הדור בצורה כל כך נוראית, היא זו שהמיטה עליהם, ואני מוסיף, ועלינו, את האסון הנורא. עד כדי כך שהם לא יכלו לעמוד לפני הצבאות של רומא, איך אומר המדרש, בית חרוב החרבת, כן, קמח תחון תחנת, כבר הבית היה חרוב, הרומאים הם אלו לא שייכו בבית המקדש. וזה תראו בתיאור ההיסטורי של יוספוס פלביוס בשני מקומות, בשני ספרים שונים, שמתאר את ירושלים בעת המצור טרם החורבן, הוא נקרא בבפנים, אנחנו במקור ג' וד' במלחמות היהודים. כל שרי צבאות הרומאים שמחו על מריבות האחים בקרב שונאיהם כמוצאי שלל רע ורצו למרות על העיר. ולדברים האלה ענה אותם אספסיאנוס, דעו כי שגיתם מאוד, ואם תיתנו להם ארכה, ימעט אחרי כמספר שונאינו, כי תאכל אותם אש המריבה. ובעוד אויבים הולכים וחלים איש בידי רעהו, כי קמה עליהם כללה נוראה, מלחמת אחים, טוב לנו, לנו הרומאים, להתבונן עליהם מרחוק ולשבת במנוחה. כי אין היהודים דואגים עתה להכין להם נשק וגם לא לחזק את חומותיהם ולאסוף להם חיל עוזרים, רק חונקים הם איש את רעהו במלחמת אחים ובמחלוקת, וכל יום הם סובלים צרות ורעות נוראות, אשר גם בעלותינו עליהם ובחובשנו אותם לא נעשה להם כמוהן. מקור הבא מוסיף במלחמות היהודים עם הרומאים. ובבוא הצבא הזה של המלך אגריפס אל ירושלים, החליפו טובי העיר כוח, ויחד עמם הכהנים הגדולים וכל אוהבי השלום אשר בקרב העם, וחבשו את העיר העליונה. אולם בעיר התחתונה ובהר הבית התחזקו המורדים, מבלי הרף נלחמו אלו ואלו באבנים ובמיני קלע, ובמיני קלע, וכל העת אפו חיצים משתי רוחות, ולפעמים יצאו גדודים קטנים להילחם פנים אל פנים. המורדים הפיעו לעשות באומץ רוחם, אולם אנשי חיל המלך אגריפס עלו עליהם בדעת הקרב, וחגרו כוח לכבוש את הר הבית ולגרש מיות מחללי היכל. ולעומתם קמו המורדים תחת פקודת אלעזר לתפוס בחוזק יד גם את העיר העליונה על חלקי העיר אשר נמצאו בידם, ושבעה ימים נלחמו ביניהם ברצח ואלה ואלה לא משהו מחלקי העיר אשר לחדו. יש פה תמונה מזעזעת. עם ישראל שרוי במלחמה כנגד האימפריה נאמבר 1 בעולם. שבאמת כולם חגורי עיזוז וגבורה וניצחון ותעוזה, אבל במקום להפנות את כל העיזוז והגבורה והעוצמה והאומץ כלפי האויב מבחוץ, הכל מופנה ללחימה כנגד האחים היהודים אחד בשני. אז עד כאן התייחסנו לתחילת הסיפור על קמצא ובר קמצא, על מה תפקיד השנאה באירוע. אבל חשוב להגיד ביושר, אין פה קביעה שמה שהחריב את הבית זו שנאה. בשונה מהגמרא ביום הדף ט', ששם השנאה, שנאת חינם. אגב, בגמרא ביומא, בעל המאמר זה רבי יונתן, אבל חתם סופר אומר זה לא רבי יונתן, זה רבי יוחנן, הוא זה שאומר אותה. עכשיו, אני מבסס את התזה הזאת, כי השונא הגדול בסיפור הוא בעל הסעודה. אבל לא רק שבמחתית השנייה של הסיפור לא מוזכרת השנאה, אלא הוא גברא בעל הסעודה, הוא בכלל לא רלוונטי בכל החלק השני של הסיפור. גם שמו של בר קמצא יותר לא מופיע בחלק השני של הסיפור. הוא מתואר כדמות ארטילאית חסרת שם, שלא מוזכרת בשם או בתפקיד שלה. ועכשיו צריך לשים לב למשפט המעבר בין שתי המחציות של הסיפור. האיש בר קמצא, שזה עתה סולק מהסעודה בבושת פנים, הוא מטיח את האשמה הקשה לא בהוגב רבה על הסעודה שפגע בו, אלא במי? תראו בשורה 15, הועיל ואבויית וירבנן ולומחו בשמה מינה כניחה להות. מי הוא מאשים? העלבון שנגרם לו לא מוביל אותו לרצון לנקום במי שבייש אותו, אלא דווקא בחכמים, אלו שמבחינתו מייצגים את כלל ישראל, שראו את העלבון שלו, ששתקו, והשתיקה, חוסר מעורבות, בועחה, אטימות של הסבל של הזולת, היא שדוחפת אותו למעשה הנורא כל כך של ללכת לרומאים, ובעצם כל הסיפור של המחצית השנייה של הסיפור, של האגדה. עכשיו, צריך להגיד ביושר גם, ההתנהגות של החכמים והחלק הראשון של הסיפור חוזרת על עצמה גם במחצית השנייה של הסיפור. ואני אומר, ודאי וודאי שבעל הסעודה ובר קמצא הם כנראה לא מספר 1 ו-2 בלמדו בצדיקים. גם לא 37-38, אוקיי? כנראה הם לא צדיקים. אבל הסיפור לא מטיל את האשמה על בעל הסעודה ובר קמצא. איך מסתיים את החלק המחצית של הסיפור? פועיל ואבויית ורבנן ולא חשמה מן הקניח עלו. כלומר, מי השם בחלק השם של הסיפור? החכמים. אותם חכמים שבו בסעודה ושתקו. המחצית השנייה, איך היא מסתיימת? אמר רבי יוחנן, את מי מאשימים? את החכם, רבי יוחנן הרב גולס. שתי המחציות מסתיימות באשמה כלפי, לא בר קמצא, לא הוגר רבה על הסעודה, אלא כלפי חזר. מהי אשמה של בטחה בן אבקולס? בואו נתחיל את החלק השני. האורח, המושפל, המבוזה, העצבן, מבקש לנקום במי? מחכמי ישראל שהיו עדים להשפלתו ושתקו. אז הוא פונה לשלטונות הרומאים, הקיסר, ומעליל בפניהם שיהודי ארץ ישראל מורדים בהם. את הקורבן שנשלח כמבחן הוא פוסל בצורה מאוד מאוד סטרילית, עדינה, מום שלא נחשב בסטנדרט הבינלאומי הרומאי. אתם מכירים את הסיפור, אתה יודע, לא משנה עכשיו אם זה מום בשפתיים או בעין, יש פה אולי רמיזות על ביקורת כלפי חכמים, כלומר בפה, בשפתיים כי שתקתם, בעין כי אתם עוצמים עיניים למול העוול שנעשה, ופה מתחילה הדרמה של הסיפור. הכהנים והחכמים רואים את העגל והם ישר מבינים, אוי אברוך, או בערבית, אללה בכתי, איך הסתבכתי, מה אנחנו עושים? אוי למי יצרי, אוי למי יוצרי, מה אנחנו עושים? הם ישר מבינים בשנייה שבר קמצא תופר להם תיק, וואחד תיק, תפור הדק היטב, היטב הדק. ברור להם שאם הם לא מקריבים הם מסתבכים, וברור להם שאם הם מקריבים הם מסתבכים. ויש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, פיקוח נפש, בוא נקריב את הקורבן. והשנייה, פיקוח נפש, בוא נהרוג את נביא הקורבן. נקפח את, לא פיקוח, קיפוח נפש. נקפח את נפשו. נשמיד ראיות. כמובן, ברור, שתי אפשרויות של פיקוח נפש או כיפוח נפש, הן בצורה פורמלית מנוגדות להלכה, לחוק היבש. מבחינה הלכתית, כמובן שאסור להקריב קורבן, עם מום. מבחינה הלכתית פורמלית, גם מי שמטיל מום בקודשים, אין בו עונש מוות. אין לו עונש מוות. אני מניח שהמליאה של חכמים בתווד, שערה בגעשה, מה עושים? ופתאום נכנס לתמונה, טדדדדה, מי מגיע? רבי זכריה בן אבקולס. בעינינו, פרספקטיבה של השנים, דמות מינורית, אלמונית לגמרי. זה די מוזר שאנחנו נראה כאלמוני, כי פה בסיפור הוא קובע הלכות ביחס לעבודת המקדש בעת משבר. כלומר, מכל חכמי ישראל שהתכנסו לדון בסוגיה, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע ואחרים, רבי יוחנן, רבן גמליאל שנמצא וכולי, אולי אפילו משקת הגזית שעוד שם, לא יודע, סנהדרין, או נציגים של... הפוסק האחרון, שברגע שהוא אומר, כולם מיישרים קו, הוא גדול הדור כנראה, רבי זכריה בן אבקולס. וזה לא שאלה קלה של דיני קודשים, כי כולם מבינים את ההשלכות המדיניות של דחיית קורבן שמגיע מהשלטון הרומאי, ורבי זכריה הוא אמר עד השמעתין, על פי וישק דבר. אז איך יכול להיות שאותו חכם דגול, כמעט נמחק מכל הספרות התלמודית, הספרות החזלית לאורך הדורות. אז זה רמוז בסיומת של הסיפור, הנבטנותו אשר כן, החריבה את ביתנו ושרפה את חלק גיתנו מארצנו. במילים אחרות, יש פה כוונת מכוון. כלומר, רבי זכריה בן אבקולס כנראה נמחק בצורה שיטתית, כן, חפש מילים בוורד, שיפט על דליט, תמחק, תמחק אותו. שואלת השאלה, למה, מה פשר ההאשמה החמורה הזאת שהכל בגללך? ולמה זה מוביל להתעלמות מדמות כל כך משמעותית? עכשיו ראינו, שני החצאים של הסיפור מסתיימים עם אותה שורה תחתונה. מי השם? חכמי הדור. נכון, יש ביקורת מפי בר קמצא, פעם שנייה מפי רבי יוחנן, אבל ההקבלה... בשתי האשמות, והעובדה שזו השורה התחתונה של שתי המחציות של הסיפור, מאוד בולטת. החכמים ששתקו בסעודה היו אדישים לאדם שפגע באדם אחר, ורבי זכריה לעומת חז"ל הוא ממש לא אדיש. להפך, המקדש, הקודש, ההלכה כל כך משמעותיים עבורו, עד שהוא לא מוכן לשאת מצב שבו אנשים ידוו בדבר הלכה, יטעו חלילה שקשורה למקדש. ולמרות ההבדל הזה, לשני דפוסי ההתנהגות יש בעצם שורש זה. גם החכמים בסעודה וגם רבי זכריה בעצם פועלים כשבועים בעולם ממערכת סגורה משל עצמם. אני מניח שהחכמים שהיו בסעודה לא שתקו מתוך רצון להזיק לבר קמצא. הם לא, וואי, איזה מגניב, 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 מגיע לו. אני מניח שהם פחדו וחששו מבעל הסעודה, שהוא אדם כוחני, מי יודע, אולי זה הגביר שממן את כל המלגות של האברכים שלהם, ונותן חסות לכל הספרים שהם מוציאים לאור עם שיעורי וכו' וכל... אני מניח, לא מנותק. יודעים, חכמים, עשירים, זה לא המצא רק של היום. ולכן, אני יכול להבין למה הם לקנו עמדה. לא משנה מה הסיבה, הם בחרו לא להתערב במציאות. האדישות, האטימות, הניכור אל מול הסיטואציה הרגעית הזאת, העובדה שכרגע זה לא תיאוריה, זה אדם בלייב, בשידור חי שפוגע באדם אחר, עדיין הם העדיפו לאטום את עצמם ושב אל תעשה עדיף, להיות באי של אי עשייה. וגם רבי זכריה פועל אותו דבר, כמו החכמים, הוא בוחר שלא לבחור, הוא בוחר שלא לנקוט צעד, לא להקריב את הקורבן ולא להרוג את ה... לא כן להקריב את הקורבן ולא להרוג את, 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 את בר קמצא. אבל הסיבה שרבי זכריה בוחר ככה זה כי הוא עושה כל הזמן, מה יגידו? הוא בעולם ההלכתי. מה, אז יגידו שמתאים לקודשים צריך להרוג אותו? מה, אז יגידו שמקריבים קורבן עם מום? מה יגידו? איך זה נראה? וגם הבחירה הזאת היא מבטאת סגירות מחשבתית. כלומר, אתה מתעלם מהמציאות, אתה רגע, אבל מה זה יעשה לעם? מה זה יעשה לדורות? לא, אני מסתכל על הכאן ועכשיו. מה עם האחריות כלפי ההלכה בעתיד? מכיוון שהוא לא ידע לצאת מהמעגל הפורמלי של ההלכות הזה, אז הוא נמחק מחזה לגמרי. ולכן רבי יוחנן מלמד אותנו שחכמי ישראל הם לא יכולים להמיר את האחריות שלהם לכלל ישראל בנימוקים הלכתיים. מי שבורח מהבעיה האמיתית ובוחר לברוח ולעסוק רק בפרטי הפרטים, הוא לא שונה ממי ששומע ורואה ולא מונע עוול. זו עטימת עיניים וזו עטימת עיניים. ומקודם שאמרתי שרבי יצחק בן אקולס נמחק, כמעט נמחק מספרות חז"ל, אמרתי כמעט, כי יש לנו שני מקורות שבהם הוא מוזכר, וככה למדנו מהרב בני, והוא יכול ללמד אותנו קצת על דרכו. המקור הראשון זה במקבילה הארץ ישראלית, גם טובה קמצא, זה מדרש איכה רבה. במדרש איכה רבה שלא לפניכם כתוב שרבי יצחק בן אקולס היה נוכח בסעודה. כלומר, הוא ממש חלק מאותם חכמים שראו, שמעו ולא מחו. למרות שהייתה בידו אפשרות. ושם אני אמר, על לבטנותו היא שהחריב את הביא לחורבן. העובדה שבמסורות השונות רבי יצחק מדלג מהחלק השני לחלק השני, זה לא משנה, זה בזה זה אותו דבר. הדפוסי התנהגות הם אותו דבר. ההקשר השני תראו במקור ה', בשורה 60, לתוספת במסכת שבת. לכאורה דיון מה זה הלכתי בכלל לא קשור לשנאת חינם בית המקדש. בית הלל אומרים מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפין, בית שמאי אומרים מסלק את הטבלה כולה ומנערה. אז חייב בן אבקולה, אבקילס, לא היה נוהג לא כתבי בית שמאי, לא כתבי בית הלל, אלא נוטל ומשליך לאחר המיטה. אמר רבי יוסף בתנותו של רבי יצחק בן אבקולס, היא שרפה את ההיכל. רגע, וואו, מה קורה פה? יש פה דיון בהלכות שבת. מה הדרך לפנות את שריות עמך בשבת? בעצם אומרים, תרים את השריות. בשרלות, דרך עקיפה לטלטל אותם. רבי זכריה, אגב שפה איך הוא נזכר? זכריה. זכריה, הוא לא רבי פה. שורה 61. הוא לא רבי. הוא לא יודע איך להחליט. אני מזכיר שבזמן הבית עוד לא קבעו הלכה שהלכה כבית הלל. ולכן הוא בוחר בפתרון ביניים שבאמצעותו לא יהיה שום שאלות על השולחן. מה הפתרון שלו? תוך כדי אכילה הוא זורק את הכל אחורה. כן, מסכנה הרבנית, צריך לנקות, אבל זה... מה? שנייה. יש פה, אתה נכנס לבית של רבי זכריה, ואתה רואה בדיוק מה שהתוספת רוצה לומר. רבי זכריה כל כך חושש מדקדוקים הלכתיים והכרעה, הוא לא מסוגל לבחור צד במחלוקת של חכמי ישראל בין הלל לשמאי, אז מה הוא עושה? הוא פשוט יושב בתוך הר וערמה של קליפות וערמות, הכל מסביבו מאחוריו. אתה צריך לחתוך, אתה צריך לנקוט במחלוקת, לבחור מידה מורכבת. ולדעת שיש אמת בשיטה אז א', אבל אני בוחר בשיטה ב', הכל ההשלכות שלה. רבי זכריה לא מסוגל, זה הענווה שלו, מי אני שיכריע? מה, שמאי צודק? אבל הלל זה, אז טוב, שמאי טועה, מי אני? זה הענווה שלו. הוא לא יכול למצוא פתרון שיכיל את כל הדעות, אז הוא מנסה להיצמד להלכה הפורמלית היבשה. הוא מוכן לשבת בערימה של זבל, בשבס קוידש, ובלבד שהוא לא יתמודד עם הבעיה. והתיאור שיש פה לג על רבי זכריה, שיש לו חוסר יכולת להתעלות מכל השכלה, מכל הזבל, הוא לא יכול להחליט, הוא לא יכול להתעלות לתמונה הכוללת, בין אם מדובר בהלכות מקדש ועניינים לאומיים כלל ישראליים, או בין אם מדובר בפינוי אשפה בארוחת שבת בבוקר. מצד אחד רבי זכריה הוא דמות מאוד קשה, מצד שני אבל הוא דמות גם מאוד הססנית. ובקשר בין שני סוגי ההתנהגות, מי מזהה בעל התוספתא? הוא משבט את אותו משפט. מה קשור עכשיו פינוי הגרעינים בשבת ועצמות? לא, זה לשריפת ההיכל. הוא אומר, זה אותו דבר, זה אותו דפוס פעולה. למרות שזה בכלל לא קשור לתוספתא בהלכות שבת, בדיני מוקצה. לא! אגב, החוקרים אומרים שאבקולס זה כינוי, זה לא שם, כי אבקולס ביוונית זה הססן. רבי זכריה, הססן. הוא חכם, הוא הססן, הוא לא מסוגל לשאת באחריות. אז מה ראינו עד עכשיו? הסיפור על קמצא ובר קמצא כולל שתי האשמות על חכמים, אחת בסעודה ואחת בבית המקדש. במיוחד יש פה האשמה על זכריה בן אבקולס. האשמה הראשונה שהם שתקו בסעודה, והשנייה שהם לא יכלו להתעלות מעבר, מעל השיקולים ההלכתיים של המקדש, כדי לדאוג להצלת העם והמקדש כולו. ובשני המקרים חכמים הם אטומים, הם לא קשובים, הם לא מבינים מה קורה מעבר לטקסט ולעולם היבש הפורמלי של ההלכה. וקמצא, שם של הגיבור, שבכלל לא מופיע בסיפור, כי קמצא זה האוהבו, נכון? מלמד אותנו משהו על החכמים שמעורבים בו. החכמים האלה הם קמצא, הם קמוצים, הם מקובצים בעולם הפנימי שלהם, והם לא יכולים להיפתח אל המציאות הקשה המורכבת. וכפי שמעט אותנו בא לסיפור רבי יוחנן, האטימות הזו יכולה, יש לה רק דרך אחת, one way ticket. האטימות מובילה לאובדן, אובדן ראשי העם, אובדן המקדש, אובדן החכמים. ובסוף רבי יוחנן מתיח את האשמה הזאת בזכריה בן אבקולס. אז עכשיו בואו נבחן את האשמה הזאת לפי דברי רבי יוחנן בפתיחת הסיפור ונתחיל לסכם. כזכור, רבי יוחנן בוחר לקרוא את הסיפור לאור הפסוק אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. אבל לכאורה, מה הקשר בין הפסוק לסיפור? הרי גם חכמים וגם בזכריה, וואלה, הם פחדו! אז אשרי אדם מפחד תמיד, הם באמת פחדו, כל הכבוד להם. הם בהחלט פחדו מתוך חשש שיצרו להם את המלגה, שתיקבע הלכה ככה או ככה. ועדיין, למרות אשריהם שהם פחדו וחששו למי חשבי, עדיין המעשים שלהם, התוצאות של המעשים, הם גרועות, תוצאות גרועות. ולכן אולי רבי יוחנן מציע קריאה אחרת של הפסוק. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? הפחד הוא לא חרדה. מה הנביא ישעיהו אומר על הפחד בזמן הגאולה? אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, ישעיהו פרק סמך. הפחד הוא קיבוץ הלב. זה ההפך מההתרחבות שלו. הפחד זה דריכות, הפחד זה האזנה, הקשבה, חשיבה ביקורתית, מורכבת, איפה? בוא נתפס אותו, תהיה דרוך, תהיה מוכן. מי שליבו קשה, הוא לא חש את המרחב, הוא לא מגיב לו. לכן קשיות הלב זה אטימות. מקשה ליבו זה אדם שהוא שקוע בעצמו, הוא לא נותן למציאות לבלבל אותו, כי הוא תמיד צודק. אבל העם אמר את דברו, אז נחליף את העם, או העם לא יודע מה הוא רוצה בכלל, נכון? לכן מי שמקשה את הלב שלו בחששות, מקשה ליבו ייפול ברעה, הוא לא מסוגל להתרומם מעל עולם המושגים ההלכתי היבש שלו. כלומר, עולמו צר יותר מעולמה של נמלה. מה זה נמלה בארמית? קמצא. מי שלא יכול לשנות את התפיסה המחשבתית הרגשית שלו בגלל השיקולי אני, הכאן ועכשיו, אז הוא ייפול ברעה. והבעיה שמישהו נופל ברעה, הוא לא נופל לבד, הוא מפיל איתו הרבה אחרים. אז אחרי שראינו איך כל העריכה של הסוגיה מעבירה את המוקד מקמצא ובר קמצא אל עבר האשמה של החכמים, ובפרט זכריה בן אבקולס, בכל זאת אני לא רוצה, וגם לא כדאי לסיום ולסיכום, להתעלם משורש העניין של קמצא ובר קמצא, ובעל הסבדה. היה ראוי להקדיש שיעור שלם, אין לנו זמן, להקדיש כמה דקות בודדות. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. כך כתוב שורה 5. מה? בגללם חרבה ירושלים? חשבתי שבגלל הרומאים. לא. ירושלים נחרבה בגלל סיפור שהוא 100% יהודים, סיפור פנים ישראלי. זה היה נכון בבית ראשון. כעבור 73 שנים למלכות רחבה, דוד ושלמה ורחבה מירובם. זה היה נכון בבית שני, מלכות חשמונאי, 73 שנים, ואז מחלוקת בין בניו של אריסטובולוס וכו'. אנחנו כבר עברנו, ברוך השם, את השנת ה-73, למרות שהייתה שנה קשה. אנחנו עכשיו בשנת ה-78, ברוך השם, 79. אבל הלשון קמצא ובר קמצא מצביעה על כך שעצם קיומו של קמצא, למרות שהוא לא מופיע בסיפור, אבל זה חוליה משמעותית בחורבן, ביסוד החורבן. תגידו, אבל הוא לא היה באירוע, מה אתה רוצה ממנו? אבל התשובות מספרות את הסיפור. יש שתי דמויות שמייצגות שתי עמדות רוחניות שהובילו לחורבן ירושלים. יש משהו של שני דמויות, קמצא ובר קמצא, שכנראה הם סותרים, וזה הוביל לחורבן. בואו שיבה שבות, קמצא. מה זה קמיצה? שאתה לוקח משהו ביד, אבל מה אתה עושה? איך עושים כמיצה במקדש מסך מנחות, הולכים? ככה, נכון כשמבשר עושה? ככה. אתה לוקח משהו, אבל חלק מהיעל מה אתה עושה? אתה לוקח משהו, אבל במובהק חלק אחר אתה משאיר, אתה לא לוקח, אתה מתנער, אתה בא, אתה לא לוקח את הכל, אתה... זה, וכל השאר אני לא לוקח. לקחת מאוצר התבואה, לקחת מהקמח בבית המקדש, מהשמן, לא משנה. גם בעברית, מה זה קמץ? קמץ, תנועה סגורה, כמו תימנים אשכנזים, או, פתח זה, פותח. קמץ זה או, וסוגר. פתח זה פותח. בארמית, חגב, הרבה זה קמץ. אולי בגלל הקטנות שבו, אולי בגלל ואני בעינינו כחגבים, לא יודע. המהר"ל בנצח ישראל, מקור וב, לא נקרא את זה, אני אקריא את זה בקצרה, מסביר שיש שלושה פירושים למילה קמצא. קמיצה, הרבה ונמלה. מה זה קמיצה בהקשר הערכי? מישהו שאוחז בדבר שהוא באמת מאמין בו, אבל תוך כדי זה הוא סוגר את עצמו מכל מה שהוא לא מאמין בו. כל מה שהוא לא חלק מהבית מדרש שלי, אני שולל אותו, אני דוחה אותו, אני לא מדבר, אני לא מתייחס אליו בכלל. זה תיאור לעולם רוחני שמעודד כיתתיות. עולם שאנחנו יודעים היסטורית שהיה ערב החורבן של כתות כתות. ומי זה בר קמצא? הוא הבן של הקומץ הראשי. זה שקמץ אמר, זה אני הולך, אם השאר אני לא הולך, ובר קמצא הוא הבן שלו. קמצא הראשון, אגב לפי המרשה זה אבא ובן. מעניין. עברית, קמצא ובר קמצא. קמצא הראשון יודע שיש שיטה א' ושיטה ב', הוא קמץ, הוא בחר בשיטה א', אבל הוא מכיר שיש שיטה ב'. מי זה בר קמצא? הוא מכיר רק מציאות שנקראת א'. הוא מעולם לא נתן לגיטימציה לב', כי אין לו שום אינטראקציה איתה. הוא כבר לא יודע שיש אפשר לבחור בב', הוא חי במציאות של א'. ולכן אין אינטראקציה בין העולמות, אין שום מתח ביניהם. אתם יכולים לחזור, התקבע. ולכן כל מה שהוא מחוץ לעולם הכמות שלו, הוא לא קיים אצל בר קמצא. והנושא זה חד ממדיות. מבחינת בר קמצא, הכל זה אותו דבר. יש מערכת מושגים אחת, יש תשתית אחת, יש רבה אחד, הכל נמדד לפי העיניים שלו כי הוא צודק והוא יודע. זו האמת, כל דבר אחר שהוא לא הוא, המקום, הבית מדרש שלו זה שקר, זה לא שלם, זה לא נכון, זה... באתי להגיד פרוגרס, אבל לא משנה, נגיד אתם זה. ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על התהליך ההיסטורי הרוחני הזה, שירה בין קמצא בשלב הראשון לבין בר קמצא, התולדה שלו, חרבה ירושלים. ההוא גברה, אין לו שם, למה אין לו שם מסוים? אולי זה מישהו שמגלם את המקום הבסיסי ביותר, שקודם, מה שנקרא איש ישראל, כמו בספר שופטים, או בספר שמואל, איש, ויאמר איש ישראל. איש שמייצג את ישראל את האומה, תמיד הרב אומר שיש סיפורים בלי שם, ההוא גברה, זה בא להגיד, לא רוצה להגיד חסדאי, טוב, חסדאי הוא ככה וככה, אבל לי זה לא הכל, לא, ההוא גברה, אין לו שם. זה יכול לקרות לך ולך, יכול לקרות לכל אחד. לכל אחד זה יכול לקרות. אבל איש ישראל, ההוא גברה, הוא בא לסעודה, זה משל בעצם. הסעודה זה התרחשות של ההוויה הישראלית. והוא זה שמחליט מי בפנים ומי בחוץ. קמצא הוא בפנים, בר קמצא בחוץ. למה? ככה, כי אני אמרתי. יש מישהו שאני אוהב, מישהו שאני שונא, זה בכלל לא משנה למה. בהתחלה בעל דבבו, אוהב רחמה, אהובו ובעל שונאו. למה? לא יודע למה. ולכן ההוא גברה מייצג את התפיסה של הכיתתיות, הפלגניות, המפלגות, כל מי שהוא לא בעדי הוא נגדי. ולכן האיש הכיתתי אוהב את קמצא, כי קמצא הוא גם איש כיתתי, הוא הקומץ, הוא זה שהקים כיתה, מפלגה, אני מתבדל, אני פורש מהם ומקים את המפלגה היותר עליונה, יותר נכונה, יותר צדיקה, יותר לא יודע, יותר לא משנה מה. ולכן אותו גברה כבר לא יכול לסבול את בר קמצא. כי מי זה בר קמצא? זה התוצר של השיטות שלך, של מה שאתה עשית. אדם שהיה קיצוני ופתאום הבנים שלו עוד יותר קיצוניים, אז אתה עוד יותר מתאב אותו, תראה מה עשית, אז חוסר לקראת אחריות. בר קמצא הוא תולדה של קמצא והוא גברה, של הכיתתיים. זה העונש של הקיצוניים, שתמיד יהיה להם דור המשך יותר, עוד יותר קיצוני. עוד יותר קיצוני. ועוד יותר קיצוני, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר קיצוני. קמצא הוא מאמין במערכת אחת, אבל הוא מבין שיש מערכות אחרות. לכן הוא לא ישבור, הוא לא יפגע, הוא לא יתבדל. אבל בר קמצא שגדל בתוך השטטל שלו, הכיתתי, הכמות שלו, הוא כבר לא יכול להכיל שיש מישהו אחר מחוץ לכיתה הזאת, ועל זה חרבה ירושלים. היא לא חרבה בגלל מחלוקות, כי מחלוקות זה נהדר. מחלוקות זה מעולה. אני יושב עם זוגות, בני שלום בית, אומר להם, אתם יודעים, שאם יש מריבה, זה מראה שיש ביטחון. זוג שאין לו ביטחון בקשר, הוא לא רב, כי הוא מפחד שכל דבר יפרק את הכל. ואני יכול להגיד אשתי שהיא הצבנה אותי, שמשהו לא מקובל על מה שהיא עשתה. אוקיי, יש תקשורת, בוא נדבר, בוא נבין. אבל כשיש פחד, אז אין מריבות. וירושלים לא חרבה בגלל מחלוקות. כל התלמוד זה מחלוקות, כל המשנה זה מחלוקות. ירושלים חרבה כי יש שלילה על הצד השני. הוא לא לגיטימי, אפילו לדבר איתו אסור. כי אם אתה תיכנס לו למחלוקת, אתה תן לו לגיטימציה לקיום שלו. ולכן, בר קמצא נכנס לסעודה, הייתי מצפה שהוא ישר ירוץ למזרח והתחבק עם ההוא גברה, ווואו, איזה פיוס, וקדימה, תראו את תופית גרנט, ונצלם, ופה ושם, ומגניב, ואחרי 40 שנה. לא! כי בעל הסעודה לא באמת מעניין את בר קמצא. הוא לא רוצה להשלים אותו כמו שהוא רוצה להיות חלק מהמועדון, Welcome to the club. לשבת עם כל המי ומי, העשירים וחכמי הדור, ולהרגיש שהוא שייך. הוא רוצה שיראו בתמונה עם רבי יוחנן בן זכאי, וסלפי עם רבי יהושע, ושבעזר בן הורקנוס יעמוד וידרוש, שיראו אותו יושב לידו ברקע, לראה החולצה האפורה כזה, שיראו אותו שהוא שם. מעל הסעודה הוא לא פקטור. למה? תראו במקור זין, תלמוד בעל סכר סנדרין, צד שמאל למטה. תניה נמי אחי, כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים. לא היו חותמים על השטר, אלא אם כן יודעים מי חותם ממנה. ולא יושבים בדין, אלא אם כן יודעים מי יישב ממנה. ולא היו נכנסים בסעודה, אלא אם כן יודעים מי מסב ממנה. אומר חתם סופר, בר קמצא ראשה מאודו היה. ויקירי ירושלים לא יושבים במסיבה, אם כן יודעים מי מסב עמהם. ובעל הסעודה שהוציאו, נמי מהאיתמה, כי אי אפשר לסבול, לסעוד בסעודת שמחה. ורשע הזה יושב כנגדו. ואולי אילו לא הוציאו, חכמי ישראל עומדים מהסעודה ויוצאים. בר קמצא הוא היה סוג של צדוקי, במושגים של היום רב רפורמי, אוקיי? זה הבדיל. מלכן הרבנים, החכמים, האורתודוקסים, אתה לא יכול להיות באותו אירוע, כי אם אתה עם אירוע עם רפורמי, לא תגידו שיחת זום, אירוע עם רפורמי. אתה נותן לו לגיטימציה לשיטתו. ולכן בעל הסעודה ידע שאם הוא לא מוציא את בר קמצא, אז מי יעזוב בהפגנתיות? החכמים. ולכן הוא לא מתחיל דין דברים, הוא אומר, לא, לא, אני בכלל לא מדבר איתך, אתה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לגיטימציה שבשתיקה מעצם הנוכחות עם גדולי הדור. בכנס של כל הרבני החסידים, הליטאים, הספרדים, זורניקים, ופתאום הרב הרפורמי, אתה לא נמצא פה. עכשיו חכמים לא יכולים למחות, כי אם אתה מוכן נגדו, אתה נותן לו לגיטימציה. עכשיו אני אגיד, אביר, אין בדברים שלי שום לגיטימציה להכרה ברפורמים אורתודוקסיים, זה נושא לשיעור אחר, בכלל לא מתייחס לזה כרגע. אבל צריך להגיד, גם רפורמים וגם צרבטים הם יהודים. הם יהודים! וגם הם היו ברכבות לאושוויץ, הם יהודים לכל דבר ביחד, מישהו גוי הוא גוי, אבל מישהו יהודי הוא יהודי, אי אפשר לקחת להם את זה, הם יהודים. מה, בגלל הפגישה בזום נחרים רב בישראל? האם נחרים בית מדרש גדול רק בגלל שיש בו מכון הוראה ו... מה, אי אפשר להגיע לאירוע שהצד הרבני האורתודוקסי נמצא בגלל חילוקי דעות? חילוקי דעות שהם הרבה יותר שוליים וקטנים ולא רלוונטיים מההבדל בין חרק לחרק ג'וניור, לבר קמצא. אבל שנמצאים כל הזמן בבית מדרש, ולא מודעים למה שקורה בחוץ, זה יוצר חששות מנותקים. וזו הייתה הטעות של זכריה בן אבקולס. אמר לי פעם הרב ראם, שאלתי אותו על איזשהו מחלוקת עם זרם אחר, שמחרים אותו, כבר עשרות שנים. אמרתי לך מה ההבדל ביני לבינו, מי הראש הישיבה שלהם. הוא אמר, אני הייתי בשירות צבאי, והוא מעולם לא יצא מבית המדרש. כשאתה לא יוצא מבית המדרש, הסביר את זה, כל פסיק קטן בגמרא, לשים את הפסיק פה או פה, זה המחלוקת בין רש"י לתוספות, בין הרמ"א למחבר, תילי תילים של הלכות. אבל כשאתה יוצא לצבא ונלחם, איך אמר לי הרב ראם, שלפני כל סוגיה כזאת משקל, הוא שומע בראש שלו את רשת הקשר סולטן יעקב. קרב הנורא בלבנון הראשונה לפני 44 שנים, השם סמך מפה. הוא שמע את הזעקות שבר של הפצועים וההרוגים, אחרי זה גם השבועים שנשבו שאי אפשר לחלץ אותם. ויש לי פרופורציה, אני יודע מה זה חיים ומוות. זה המחלוקת הרבנית, היא לא חיים, זה לא פיקוח נפש. אבל בשביל להתחתת מבית המדרש, לראות מה קורה בחוץ. איך אומר הרב בני? היו שני אנשים בלבד במאה ה-20 שהבינו מה זה סגולת ישראל. מרן הרב זצ"ל, ולהבדיל, לשם השם ירכב, היטלר ימח שמו וזכרו. הוא קיבל את כולם. אתה רפורמי, בוא, בדרך לאושוויץ, תצטופף, יש מקום לכולם, מקום לכולם. וכך כותב הרב, תראו במקור ת', במקור י', הרב קוק זצ"ל. אבל ביות האדם מוסגר בחוגו הצר, ולא ידע מאומה מהמון דעות חבריו, העוסקים בתורה ובחוכמה, איש איש כפי כישרונו, באמת באמונה, הלא לא יוכל שאת כל דעת שהיא שונה מדעתו. ובזה תהיה הסיבה יותר חזקה למחלוקת ומריבה, אני מדלק פה למקור יוד, הרבה צריך, בלכסי הראיה, הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר לו כראוי, שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בורות. אתה צריך לדעת, יש גם אצל זולת עולם, והוא גם צודק אולי. הלכה למעשה, מה צריך לעשות? הרי מחלוקת של בר קמצא ובעל הסעודה, היא לא עומדת במבחן הסבירות של עילת הסבירות, נכון? מה, בגלל הבדל בין חרק לבין חרק, צריך לשרוף את הכל. אז תשאלו את בר קמצא, לא, זה לא רק שזה לא עומד במבחן עילת הסבירות, אין ברירה אחרת, זה הכרחי, מצווה, אין פתרון אחר. ואני לא נגד טשטוש מריבות ומחלוקות, צריך לברר. אבל תראו מה אומר בעל התניא במקור יהודה א', הלל הזקן, ואומר על זה, אמר הזקן, בית נבב של אהרון, אוהב שלום ואוהב שלום בקרבן התורה. לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן השם בריאות באלמה, צריך למושכן בחבלי עבודות אהבה, וכולי, ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם, וכולי. גם במקור ידבט בסיפור נחמד על איגרות מוישה, אני אקרא אותו בקצרה, הקדמה לאיגרות משה, זה הקדמה שנכדה איגרות מוישה, לחלק ח'. לפני כניסתו של רבנו, איגרות מוישה לחיידר, בגיל 5, ללמוד גמרא, לימד אותו אביו את המקרא כולו. את כל ימיו היה רבנו מתחיל בלימוד שני פרקי מקרא, והיה בקיא לפני בתחום ופרשיו. ביום כניסתו לחיידר, שאל המלמד את התלמידים, מי יכול לקרוא את אחת המינים שבגמרא, וראה אתמול המילה איתמר. רבנו אמר שהוא מכיר את המילה וקרא איתמר. ובייר איתמר, זה הבן של אהרון הכהן. כל התלמידים האחרים שהם מבוגרים למדו ולמדו בגמרא פרצו בצחוק. המלמד אמר שלא יצחקו ממנו כיוון שהוא רגיל מבית אביו בלימוד תורה שבכתב, ושם המילה זה נקראת באמת בשני קמצים, איתמר ולא איתמר. איגרת מוישה אמר שלמד ממאורע זה שני דברים. האחד, להתבונן בכל שאלה מצדדים שונים ולחפש תמיד אחר הסבר שלא נודע עדתה, שאולי הוא מבאר את העניין היטב, ולא ללכת אחרי ההשקפה הראשונה, ולא להניח שכבר כל צדי העניין ידועים לו. וממילה יש לו רק ביור אחד. כמו שראה שמילת איתמר בגמרא, היא עוד משמעות שונה, גם מילת איתמר שהרגיל אליה. הוא טעה בפירוש המילה, אף שהיה משוכנע שהוא יודע את הפירוש הנכון. וזאת משום שהתעלם מן ההנחה שבגמרא יש למילה פירוש אחר מאשר במקרא. באופן זה של בדיקת ההנחות היסודיות מחדש, היה ניגש ללימוד התורה וגם לפסיקת ההלכה. השני, משום שצחוק חבריו פגע בו כל כך, הוא הקפיד כל ימי חייו שלא ללעוג לאדם אחר ולא לבזותו בשום אופן, אף שדיבר דברים חסרי טעם. כך קבע המאורע הזה מיום כניסתו ללימוד הגמרא, את דורכו הן בלימוד ובפסק והן בהנהגה שבין אדם לחברו. חבר שלי סיפר לי פעם שהוא ישב באוטובוס, הוא שמע שני אנשים מדברים באוטובוס, אחד השני, איך אתה דומה לאח שלך? בול שאתה דיבות מים! מה, הוא אומר, אני בכלל לא דומה לאח שלי, אנחנו בכלל לא דומים בכלל, או לא דומים. אז הוא אמר, טוב, שככל שאתה רחוק מהזולת, אז אין הבדל, הכל דומה, הכל סבבה, יהודי, הכל סבבה. אבל כשאתה קרוב כל כך, אתה רואה את ההבדלים. יש לי שתי בנות שהן תאומות זהות. מבחינתי אגב, הן ממש לא זהות. מכיר אותן כבר כמעט 12 שנים, הן לא זהות. אבל מי שומע את הפעם שלו, וואו, כן, הן תאומות. כי מבחינת אבל, הן לא דומות, הן אחיות, רואים שהן אחיות. ככל שאתה מכיר יותר מקרוב, אז אתה יכול מה שנקרא להיות פלגן, אחרי שהבנות היו כבר בגיל 3, באמבטיה, ואז אחת אמר לשנייה, איזה מכוערת את. אז אשתי תפסה אותה עם השמפו, הוציאה ככה, מול האמרה באמבטיה. אתם אותו דבר. אם היא מכוערת, אז גם את מכוערת. ברור? אז מאז יש מריבות אחרות בלי המילה מכוערת. אוקיי, את יכולה ככה ואת ככה, אבל מכוערת, ברור שמזה נגמלנו בבית, אוקיי? ולכן, בואו נסיים בצוואה הנפלאה של הראשון לציון, הרב בן ציון חיים ירוזיאל. מאוד מרגש, אני קורא אותה הרבה לאחרונה. שימרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה, והאמת והשלום אהבו, כי המחלוקת והפירוד הם האויבים היותר מסוכנים. השלום והאחדות הם יסודות הנצח לקיומו הממלכתי של בית ישראל שלא ימות לנצח. הם העמודים שבית ישראל נכון עליהם תמיד, והם צינורות הברכה ומקורות השפע וזרועות העוז והגבורה של עם ישראל. שימרו והחזיקו שני העמודים האלה למען תתחזקו בעוז וגבורה, ותעדפו מפניכם כל כוחות הערס המקיפים אותנו בטבעת חנק להשמידנו ולמחות שם ישראל ותורתו מעל פני האדמה. הסירו כל גורמי הפירוד והמחלוקת ממחננו וממדינתנו, והעמידו במקומם כל גורמי השלום והאחדות שבתוכנו, והיה מחננו טהור ומקודש, מבוצר ומלוכד כחומה בצורה שלא תשלוט עליה כל כוח הורס ומתנקם, שנזכה לא רק לדבר את זה גם לחיות את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.